שלום לכולם, אנחנו עצרנו באמצע המתח ששאלנו את עצמנו למה שאול כל כך התרגש עד שבץ לב כמעט אפשר לחטוף. החזה הוא השבץ כמעט. והסברנו שיונתן, דוד דרש מיונתן לעשות דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי. זה פשוט להגיד לשאול, אגב שימו לב שיונתן עשה את זה כבר כמה וכמה פעמים. ואחת הסיבות שהוא לא קם להרוג את גוליית, נכון? פעם ראשונה, כשהוא הרג את נציב פלישתים בגבע, בלי להגיד לשאול, לאבא שלו. וזה מה שגרם את המלחמה הראשונה בפלישתים, הוא התגרה בפלישתים. העיר את הדוב מרבצו, ושאול עוד לא היה מוכן לזה. בפעם השנייה, כשהוא עלה ברגליו אל צנה ובוצץ, ותקף שם את מחנה פלישתים, ולשאול אביו לא הגיד. גם זה דיברנו באריכות, אם עשיתי גם שם, אמרתי אפשר לעשות הצגות עם הילדים בבית ספר, עם השולחנות והערים ולעשות דוגמאות. פעם שנייה שיונתן עושה את הדבר הזה. הפעם השלישית שהוא היה צריך לעשות את זה, זה בגוליית. שאול מת מפחד. ויחתו, הוא לא מעיז. מזמינים אותו לדוקרב מול גוליית והוא לא הולך. מי היה מתבקש שיעשה זאת? יונתן. אבל יונתן אין בו רוח לעשות זאת. למה? עוד פעם לקחת לאבא שלו, להציג את עצמו, אף על פי שאין אבא מתקנה בבנו, אבל רוח זה לא נתן ליונתן. ומה שדוד אומר ליונתן, עכשיו אתה תעשה את הפעם השלישית. אתה תגיד לו בגלוי שאתה שילחת אותי לבית לחם. ותראה מה תהיה התגובה. עכשיו דוד יודע שהבית של ההורים שלו סגור ומסוגר, ורק אתה תגיד את הדבר הזה, ותראה מה תהיה התגובה. יונתן אמר את הדבר הזה, שתיקה, לא קרה עדיין כלום. ואז יונתן מגביר את המינון, ומוסיף עוד שני משפטים שלא סוכמו מראש. אבל יונתן הבין, זה אדם נבון, תראו מה זה ההבדל בין חכם לנבון. חכם זה אדם שמסבירים לו, והוא מבין. אמרו לו, מה לעשות, הוא עושה. נבון זה מבין דבר מתוך עצמו. זאת אומרת, הוא הבין מה המטרה. זה להביא את שאול לכלל תגובה, שיגיב על מה שנאמר פה. אם אחרי שהוא אמר, אם אל תנה, בסדר, ויען שאול את יונתן, ויאמר, סבבה. גם אז אמרנו, לא בטוח, אולי בגלל זה היה צריך גם את הנער, גם במצב כזה, לבדוק, אולי זה מלכודת. ואז הוא יחכה קצת, והוא יראה את החיצים, דיברנו, זו האופציה השנייה שלנו, שהוא יראה את החיצים, ואז הוא יסתכל, ויראה אם לא באים, אם לא רוטפים, ואז תדע לך, זה מאבטח. יש עוד זמן שהות שאני יכול לבדוק שלא עוקבים אחריי, ולא, אין פה איזה מלכודת. ולכן הוא צריך להגיד לי שווה, ולהגיד לה, זה חי השם. אין דבר חי השם. וכשיונתן רואה, הרי תבינו, אנחנו לא היינו במעמד הזה, התנך מספר לנו אותו. אבל אתם מבינים שיונתן נמצא במעמד ורואה בעיניים של שאול שעוד אין תגובה. אז צריך להגביר את המינון של החוצפה. ואז הוא נולד לו הרעיון, והוא ציווה לי אחי. אם אלתנה ואראה את אחי. אז אמרתי, הפרשנים באמת אומרים שהוא ציווה לי אחי, זה האח הגדול אליאב. אבל זה ההבדל בין השיטה שאנחנו לומדים תנ"ך לבין פרשנות. אני משתדל להסביר לכם שהשיטה שאנחנו קוראים בו את המקרא היא לא שיטה פרשנית, ולכן לא תמצאו ספר כתוב על הרעיונות שאני אומר לכם על התנ"ך, כי תגידו רעיונות יותר טובים, זה יותר טוב. אלא זה קריאה. בואו תקשיבו למה שהפסוק הזה אומר. תראו את ההקשר. אל תחפשו את ההיגיון רק במבנה התחבירי או בדמויות המוכרות לנו מזה כבר. אלא להבין שהוא באמת, הביטוי שמפוצץ פה זה הוא ציווה לי. לכן צריכים להגיד שזה, יונתן אומר, או לפחות שאול שומע מהמשפט הסבוך הזה, הלא מובן הזה, אולי יונתן התכוון, אח שלו ציווה לו ואז אני הסכמתי, לבין מה ששאול יכול לשמוע מהמשפט הזה. ושאול לא צריך פרשנות, הוא לא צריך לקרוא ברדק או במצודה דוד, נכון? הוא רוצה את דוד על השיפוד, במצודה. הוא לא צריך לקרוא במצודה דוד מה המשמעות של המשפט הזה, הוא מיד מבין את המשמעות של המשפט, כמו שהסברתי לכם. הוא ציווה לי. מי מצווה את מי פה? למה הוא קורא לו בן אהבת המרדות? אתה מקבל פקודות ממני או ממנו? למי אתה נאמן? זה המבחן. למי אתה נאמן? תעשה את מבחן הנאמנות, הוא אומר לו. את זה תבחן אצל שאול. לא במי מנוחות, ברגע של קפריזה. והדבר השני, אם אלתנה. זה שני הדברים שדיברנו. ויקום יונתן מעם השולחן, אנחנו בפרק כ' פסוק למד ד', מעם השולחן בחורי אף, צער גדול, ולא אכל ביום החודש השני לחם, כי זה רק התחיל, איך שהתחילו, עוד לא נטלו ידיים, כבר שאל שאול, וכבר ענה יונתן, ויונתן קם מהשולחן, והוא לא אכל באותו יום. התשובה שהוא קיבל עד אז, היא כבר הספיקה. כבר אז הוא כבר ראה שבעצם, גם אם הוא לא היה מטיל עליו את החנית, אתה מבין? לכן הוא שואל, למה יומת מעשה? לא, אבל אני יכול להגיד, בינתיים הוא הפר את השבועה פעם נוספת. הוא התחיל. הוא עשה, הוא מרד בי, הוא עשה ככה, עשה ככה. אז יונתן כאילו שואל אותו ברוגע, לא בצעקה. למה יומת מעשה? מה קרה? מה התחדש? הוא כאילו אומר את השבועה, אתה מבין? בתשובה שאני אומר לך עכשיו הוא כאילו אומר. ויקום יונתן ממשרו בחוריה ולא אכל ביום החודש השני לחם, כי נעצב אל דוד. אגב, מי שיגלה באיזה חודש זה היה, אני חושב יגיע לו פרס. לא מצאתי פרשנים שאומרים באיזה ראש חודש, אולי ראש חודש אב, אולי ראש חודש תמוז. ביום החודש השני זה יכול להיות חנוכה. אגב, לא היה חנוכה. כסלב, הרי יש יומיים ראש חודש. יש חודשים. לא. ביום החודש השני, שיומיים ראש חודש. מעניין לראות אם איזה פרשנים מתאים שזה יהיה כסלב. נו, למה? מזלו. קשת. הכי מתאים. או תבט, כי יונתן היה תמים. לחשוב, גדי תמים, שא תמים, ניסן. לא, לא מסופר איזה חודש זה היה. כן. הוא עצר את עצמו. זה לא פשוט להיות כובש את יצרו במצב כזה. הוא רק נטל את החנית, הוא לא ממש זרק עליו. לא, מה זה לא? זה על מנת, כאילו הוא הראה סימן. זה כמו שאבא אומר, אתה עשית את זה, אני מתועד להפליק לבן שלו, מה זה עם הרצה, לא, תחמיץ לה, אני אתן לה. בסדר? עכשיו הוא ישמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. כן. לא, לא, הוא לא הטיל עליו. זה כתוב, ויתל, אם הוא הטיל, התנ"ך הוא מדבר במילים מאוד ברורות. ויתל שאול את החנית עליו, להקותו. כדי לה, אז הוא הטיל את החנית, הוא נטל אותה, כאילו, לא. כן, גם ביתל, הוא כאילו עושה תנועה, כאילו, הוא עושה ככה, תנועה כזאת. בסדר? הוא לא ממש, כן, הוא כאילו נוטל, כולם, האנשים שיושבים שם מסביב, אם היית שם היית מתעלפת, נכון? את האמת. אנשים מסביב, אמורים, הוא לא נורמלי, שמי שירזיק אותו, שמי שיתפס אותו, הוא זורק עליו את החנית, עוד שנייה, אז הוא הניח, הוא נרגע, יכול להיות שהוא גם ראה את התגובות של האנשים מסביב. אולי אנשים צעקו, די, משהו, די, אנשים... נכון.
בהטלת חנית הזאת שחרה אין חזרה.
נכון.
אז למה לא להגיד
שהוא הציל? לא, אצל דוד, גם אצל דוד יש פרשנים שאומרים שהוא לא ממש זרק עליו, אבל לא רק ביקש. הוא אומר, אני אקה אותו אל הקיר.
כן,
ויתר. שם קשה באמת להסביר את זה, אבל פה כן אפשר להגיד את זה, שהוא לא באמת הלך ל... הוא רק עשה תנועה של לזרוק עליו. כי זה כתוב להקותו.
במטרה, לאדרבה. ויתר עליו את החנית לא להפחידו, להקותו.
נכון, אבל עוד פעם, אם הייתה פעולה שלמה, אם הוא היה זורק עליו את החנית, אז זה היה צריך להיות כתוב ככה. ויקח שאול את חניתו, ויקה בה את יונתן. וינוס יונתן.
אבל הוא לא מכה אותו.
זה מה שאני מסביר, שהוא לא מכה אותו. הוא מרים את החנית להקותו. זאת אומרת, זה עוצר כאן. זאת אומרת, כל מי שרואה אותו איך הוא מטיל את החנית, מבין שעוד שנייה הוא זורק עליו את החנית. או יכול להיות שהוא באמת מעצבים, נכון? אם אני עכשיו אצזמן, אני אקח את הכוס קפה, אני לא רוצה לספוך עלייך, חלילה. תכן, תכן אני אעשה לך כזה דבר. תח, אני אטיח את זה בקיר. שעובר כלי בחמתו, זה עובד עבודה זרה. היום אומר לו כך, מחר אומר לו כך. זאת אומרת, הוא להק אותו, ויכול להיות שהוא נעץ את החנית חזק ברצפה או בשולחן, הוא לא עליו, אלא רק להק אותו. זאת אומרת, הטלת החנית הייתה, כולם מבינים שהוא הולך עכשיו להטיל עליו את החנית, אבל הוא לא עשה את זה. זה נקרא להק אותו. בסדר? לא היכה אותו. והיא בבוקר, כן? הוא נעצב אל דוד כי החלימו אבי. וכאן תראו את המילה החלימו, למי היא מתייחסת? ליונתן או לדוד? מי החלים את מי? למה ודאי אל דוד? כי נעצב דוד אל, נכון שדוד הוא הנושא, ויקום יונתן עם השולחן מחוריה ולא אכל ביום החודש השני לחם, כי נעצב אל דוד, כי החלימו אביו. מה שדוד אמר לו.
זה שאביו רוצה להרוג את דוד, למען השם, אבא שלך הרגע
הכי... הוא היה מוכן להרוג גם אותו. היה מוכן להרוג אותו.
ולמרות זאת הוא לא חושב על עצמו.
ומזה מבינים, זה שוב מדהים הכתיבה של התנ״ך, היא מדהימה כל פעם מחדש. מראה לכם מה עובר בנפשו של יונתן, שהוא דוד. דוד זה הוא. הוא זה דוד, דוד זה הוא. אם אבא שלי הטיל את החנית עליי, בדיוק כמו שדוד סיפר לי על עצמו, אז דוד צודק, אז אני זה דוד, דוד זה אני. לכן החלימו מתייחס לשניהם.
זה נראה
הוא לקח ללב את מה שנאמר.
כאילו הפוך.
בעצם הרי למה אבא של... אני אגיד, שנייה, אני אצר אותך. למה אפשר להבין את זה ככה? כי בעצם למה יונתן הוחלם? על דוד. על דוד. בגלל שהוא גונן על דוד, אמר לדוד למה יומת, ושלח אותו ונתן רשות. בגלל זה הוא הוחלם. בין אהבת המרדות, ידעתי כי בוחר אתה... לבין אישי לבושתך או לבושת ערוות אמך. כללה כזאת הוא קיבל בגלל דוד. כן, למי אתה שייך? הוא אומר לו, לי או לדוד? אתה אצלו, איתי או איתו? אחר כך הרי בהמשך, בפרק הבא, הוא ממש יגיד את זה. בפרק כ"ב, פסוק ז', כתוב שם כך, ויאמר שאול לעבדיו, אגב שם גם החנית נמצא וחניתו בידו וכל העבדיו ניצבים עליו. ויאמר שאול לעבדיו הניצבים עליו, שימו נא בני ימיני, גם לכולכם ייתן בין אישי שדות וכרמים, לכולכם ישים שרי אלפים ושרי מאות, כי קשרתם כולכם עליי ואין גולה את אוזני, בכרת בני עם בן אישי. זהו, הוא עבר לצד של דוד, לא יכול לסמוך עליו יותר, הוא בוגד בי. ואין חולה מכם עליי ואין גולה את אוזני, כי הקים בני את עבדי עליי לעורב כיום הזה. לא, זה לא פוך, זה מדויק.
עבדי, את בני עליי.
כן, אז זה מה שהוא אומר, תראו איזה מטורף הבן שלי, איזה טיפש הוא. הוא מגלה את קלונו לפני כל עבדיו. למה הוא מאשים את יונתן?
למה הוא לא אומר דוד?
כי יונתן עזר לדוד להימלט. עכשיו אני יום אחד אסתובב לי בקרקרה לתומי בממלכתי, ופתאום יפלח חץ את ליבי, יקום עליי מתנקש. ומי גרם? טיפש עשה את המתנקש. מי הטיפש שלא מבין את הנולד? יונתן. הוא גרם זה שעכשיו אני מפחד ללכת לכל מקום, אז צריכים לסגור את העסק הזה, ואני מתחיל להרגיש שאתם כמו הבן שלי. אז עכשיו אפשר להבין איך פתאום מוכנים כולם שם להרוג. לא כולם מוכנים, אבל בסוף הורגים את נוב עיר הכהנים, שוחטים את כל הכהנים. מדביק את כולם בשיגעון הזה.
לא
אפשר
להבין,
זה
כאילו כמו אביו אחר. כאילו...
מה?
איך אפשר להבין את הכיח לימו אביו אחרת, כאילו, על דוד? כי עכשיו אבא שלו בייש אותו, אז אבא של, כאילו, יונתן בויש על ידי אביו, אז למי זה עוד יכול להיות?
זה או יונתן או דוד.
למה דוד?
כי הוא זה הנושא. נעצב אל דוד, זה עכשיו נפך להיות הנושא, יונתן נעצב אל דוד, כי יחלימו אביו. את מי יחלימו? דוד או את יונתן? ואני אומר, היינו אח. זה היינו אח. כי נפשו קשורה בנפשו. תגיד משהו על דוד, העלבת אותי. אתה מגיד משהו... אגב, איפה עוד רואים דוגמה לזה? של נפש קשורה בנפש ואלבון קשור באלבון. מי שזוכר היטב את שיעורי שופטים, כשגדעון מגיע לאנשי סוכות ואומר להם, הנה זבח וצלמונה, אשר חרפתם אותי, חרפתם אותי, לאמור, אני אתן לחם ביד אנשיך היעפים. הם לא חירפו אותו, הם אמרו, הקף זבח וצלמונה אתה בידיך, כי ניתן לצבעך לחם, זה צבא זה? תביא את זבח וצלמונה קודם, נראה אותך. חבל בזבז עליך לחם, הם יאכלו אותך בלי מלח. למה נאכיל אותך? לא חבל על הלחם? זה ילך לאיבוד. תביא אותם ואז. את מי הם חירפו? את האנשים, את הצבא שלו הם חירפו. אומר להם, גדעון, חירפתם אותי. אתם לגלגתם על האנשים היפים שלי? זה צבא זה אמרתם? זה שוקולדות, זה ימסו בשמש. אז חירפתם אותי. אני והצבא זה אותו דבר. הנה גם פה אותו. בסדר? רואים את זה הדוגמה? בוקר, ויהי בבוקר. בוא נרוץ הלאה. ויהי בבוקר ויצא יונתן השדה למועד דוד, ונער קטון אמו. ויאמר לנערו, רוץ מצנה את החיצים אשר אנוכי מורה. הנער רץ, והוא ירה החצי להעבירו. ממש מות החצי, האם הכוונה החיצים לשון קצר, או מעבר לו חצי. כאילו הוא צריך עכשיו באמת לצעוק לו, תביא את החיצים ממך והלאה. הוא יודע שזה מה שהוא צריך עכשיו לצעוק, ממך והלאה. שתי אפשרויות נכונות.
מה
הדעת של נער קטון? שלא מבין עניין, שהוא תומים כזה. תומכי תמימים כזה, ישיבה תומכי תמימים. חבדני כזה. בחור תמים כזה, בחור זה לא חריף, לא חריף להבין מה הולך פה. הוא יוצא להתאמן. כן, כן. תכף תראה שהוא גם יסלק אותו. והוא צועק ויקרא יהונתן אחרי הנער, והיא אומר, הלו, החצי ממך והלאה, הלאה, 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 שומעים את העד, הלאה, הלאה, הלאה. יונתן, דוד בתוך המערה לא מופתע מהצעקה הזאת. לחלוטין לא מופתע. הוא סיפה לזה. ויקרא יונתן אחרי הנער, מהרה חושה, אל תעמוד. וילקט נער יונתן את החיצים, ויבוא אל אדוניו. זה גם ביטוי מאוד מעניין, ויבוא אל אדוניו. כן, זה מעניין. כאילו נותנים איזה, הוא עשה מהר מה שאומרים לו. והנער לא ידע מאומה. הוא לא הבין מה המשמעות של החיצים שהוא ירה לשם, לרחוק, לשום כיוון. איך זה שיונתן פספס. אתה מבין, אם היו לוקחים נער מקצועי, אולי זה נער קטון. פעם ראשונה. זה כמו הנערים האלה שביאים את הכדורי טניס במגרש. אז אם זה של אחד האלופים, נכון? אז הנער יגיד, בוא נה, איזה פספסן, מה קרה לך? בוא נשתוק, תביא את הכדור ותשתוק. ועם נער מקצועי של יונתן, הוא אומר, מה זה? יונתן? לא פגע? עוד אחד. עוד פעם לא פגע. משהו פה לא בסדר. אין דבר כזה, לוקשת יונתן תיסוג אחור. לא יכול להיות דבר כזה. אז נער קטון, פעם ראשונה שלקחו אותו, לכן הוא אומר, אדוניו, אתה רואה, הוא כזה צייטן כזה, עושה מה שאומרים לו. לא דוחף את האף שלא צריך. והנער לא ידע מאומך, יונתן ודוד ידעו את הדבר. ויתן יונתן את כליו אל הנער אשר לו, ויאמר לו, לך הווה העיר. תחזור לעיר למעלה, תטפס חזרה, לך הווה העיר. אגב, זה מדהים, אני חושב שזה נער צעיר כזה, פעם ראשונה, המפקד נותן לו להחזיק את התבור שלו, מה? את התבור, את המג, מה שיש לו. ציוד של, הוא הולך, איזה אגו יש לו, איזה שמחה, איזה... צריך להשוויץ לחבר'ה, תראו מה נתן לי להביא הביתה. היה לי פעם סיפור כזה עם בחור שהגר אצלנו באומנה. והיה לו קשה בלימודים, הוא הלך לעבוד. חיפש עבודה. יום אחד אני רואה אותו חוזר, כולו זורח כמו ירח. שואל אותו, מה קרה? הוא היה בחור מ-16. והוא אומר, היום הוא עבד ביד בן צבי, הוא עבד ביד בן צבי, בהוצאת ספרים של יד בן צבי, הוא היה נער, כזה מסדר את הכיסאות לפני הרצאות, מחזיר ספרים למקום, עושה מה שאומרים לו. קיבל משכורת יפה, נער עבד יפה. ושאלתי אותו, מה העניינים, מה קרה? איך אתה כולך אור ושמחה? הוא אומר, היום שלחו אותי לבנק להפקיד 500,000 שקל. צ'קים. וואו, זה באמת וואו. זאת אומרת, להרגיש, סמכו עליי. אתה יודע מה זה? צ'פחה אחת בגב, מה היא עושה? לבן אדם, סמכו עליי. שלחו אותו, אמרו לו, תיזהר, זה הרבה כסף, תפקיד את זה. זה עולם צ'קים ש... אני מניח שאי אפשר היה לגנוב אותם, אבל בכל זאת, לתת לילד ולא לחשוש שהוא ייפול לו ויאבד את זה, מישהו יחטוף לו. ראיתי איזה אור יצא מבן אדם שאתה סומך עליו. אז הנער הולך, והנער בא, ודוד קם מאצל הנגב. אגב, שימו לב שזה מחוץ לתוכניות. מה? זה לא היה בתכנון. אז יונתן התאמן, נכון? ובדק שאף אחד לא בא אחריו, ואנשים היו בהלם ממה שקרה, לא יצאו מהבית, נכון? שוב קשור לחדשות שאני לא אספר. לוקח טרמפיסטים היום עם מגזר מסוים, הם לא, אין להם מה להגיד. אל תשאל שאלות, הם לא רוצים לדבר. בהלם, מוחלט. אז אנשים, מה? אחר כך אני אסביר לך. יש אנשים שלא מקשיבים לרדיו, זה גם טוב. והפייסבוק שלהם לא מלא, לא מלא בידיעות ממגזרים אחרים. זה לא מעניין אותם. אולי טוב שכך, אני יודע. עדיף. והנער לא ידע מאום אח יונתן ודוד ידעו את הדבר, ויתן יונתן את כליו אל הנער, ויאמר לו לך והעיר. והנער בא, ודוד קם אצל הנגב, ויפול לפניו ארצה. דוד נופל על פניו ארצה. דוד מתמוטט לפני יונתן. גם 3 ימים הוא לא אכל ולא שתה. 3 ימים. אתה יודע מה, דוד יודע למצוא, אבל הוא אסור היה לו לצאת מהמערה, אפילו לא לדקה. אז אולי בלילה הוא יכול היה לצאת, לקחת משהו ולאכול איזה עשב. הוא לא תכנן את זה, הם נפגשו, והם... אז תגיד, תמיד יש לו פקל כיסים, קצת ציבוקים, קצת גבינה כחושה, בשר יבש, ראש חודש. אבל רואים אחר כך לפי ההמשך שהוא היה רעב, מאוד רעב. והנער לא ידע, כן, מה? ויפול על פניו, ויפול לאפיו ארצה, וישתחו 3 פעמים. דוד משתחווה ליונתן 3 פעמים. הוא חזר, 3 חיצים, 3 פעמים, 3 ימים, רואים 3 בחזקת 3. ויפול לפניו ארצה, וישתחו 3 פעמים, וישקו איש את רעהו, ויבכו איש את רעהו עד דוד הגדיל. שימו לב גם פה, וישקו, ויבכו, ויאמר יונתן. דוד הגדיל, כי דוד הבין את המשמעות, מה יונתן עשה בשבילו פה. הרי באותה מידה, יונתן היה יכול לחזור עם צבא, ולזרוק כמה רימוני אשן לתוך המערה, ואין דוד ואין משיח, ומשיח לא יבוא, ומשיח לא יצלצל. איזה אמון יש פה? דוד לא חשב על זה רגע. זה מראה מה זה אמון, זה מראה מה זה אמון. מה זאת אהבת אמת? לכן הוא בורח, מלחמה צריך 2. הוא גם מבין שכנראה יונתן לא יהיה לו קל. הוא באמת עשה את יונתן בוגד. הוא גרם ליונתן להיות בוגד. זה לא דבר פשוט מול מלך. ובתור טירון במלוכה, ההוא טירון וגם אתה טירון. כולם פה טירונים במלוכה, הם לא צאצאי בתי מלוכה ותיקים. זה הכל חדש. עד כי דוד הגדיל, ולכן דוד הגדיל, ויאמר יונתן לדוד, לך לשלום. זאת אומרת, עד שיונתן לא אומר לו לך, הוא לא הולך. הוא משאר איתו ובוכה עליו ומחבק אותו. לך לשלום, אשר נשבענו שנינו, אנחנו בשם אדוני לאמור, אדוני יהיה בני ובניך, ובן זרעי ובן זרעך עד עולם. איזה פסוק מדהים. איך אדם יכול להגיד כזה דבר עד עולם? זאת אומרת, זה עוד to be happened, זה צריך עוד לקרוא. זה צריך להופיע. אגב, אחד הדברים המעניינים בזה, בהתגשמות של הנבואה הזאת של יונתן, השבועה של יונתן, זה שאנחנו שבט יהודה, וגם כשנתפצלה הממלכה, שבט בנימין מצטרף לשבט יהודה. וגלות יהודה זה גם גלות בנימין. כשאתה אומר למישהו יהודי, ואיפה זה התגלה יפה, הכי יפה? יפה מאוד. איש יהודי היה בשושן אבירן, ושמו טה-טה-טה-טה-טה-טה, בן קיש צאצא של שאול, איש ימיני, איש יהודי, איש ימיני, איש יהודי, איש ימיני. אין? אסתר המלכה מחזירה את המעמד הזה למקומו, מרדכי ואסתר, וזה קשור לפורים, ותראו מה פורים עושה. יורים חיצים אחד בשני, עלולים לראות חיצים אחד בשני, צריך להיזהר עם היין, אבל כל המעיון של החג הזה, זה לך כנוס את כל היהודים. החיבוק הזה והנשיקה. נעצור פה, סיימנו את